שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום הוא יום ראשון, באולפן אנחנו, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
אז לאחר שנים ארוכות שבהן הסתובבו שמועות והתבצעו חקירות והוגשו תביעות אזרחיות וסימני שאלה, משטרת ישראל עצרה בסוף השבוע שעבר את איש הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים, משה חוגג. הוא גם הבעלים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. יצרה אותו יחד עם שורה של מנהלים שעובדים איתו. חוגג חשוד בהונאות עסקיות, בהטרדות ועבירות מין, וגם אולי הוא לא כל כך עשיר כמו שחושבים, כי מסתבר שיש לו צווים והערות אזהרה על חוב למס הכנסה בהיקף של לא פחות מ-270 מיליון שקלים. שוקי שדה, התחקירן של דה מרקר, שכתב עליו כבר שורה של תחקירים וכתבות, יהיה איתנו כדי לעשות סדר בפרשה הזו, שבינינו לא הפתיע אף אחד.
איתן, חשפת את עיר הולדתך תוך כדי הפתיח הזה.
ביתר ירושלים, זה לא מקרה.
אנחנו נשאיר למאזינים לזהות איפה הסגרת את עצמך.
ירושלים 0-2.
בדיוק. אז תשמע, כמות המכוניות החשמליות שעולה על הכביש גדלה במהירות, ואי אפשר לפספס את מכוניות הטסלה שמסתובבות בגוש דן. זה כמובן מצוין להפחתת זיהום האוויר במרכזי האוכלוסייה, אבל יש מי שמודאג מהעניין הזה, כי מכונית חשמלית הרי לא צורכת דלק, לכן הנהג שלה לא משלם את המס על הדלק, והתוצאה היא אובדן הכנסות למדינה בגין הבלו על הדלקים. אז מה עושים? אחד הרעיונות שעלו במשרד האוצר הוא להטיל מס על הנסועה עבור רכבים חשמליים, כדי לגבות מחדש את הכסף שהאוצר לא מקבל בגין היעדר השימוש בדלק. האם זה הזוי? האם זה מנוגד לכל העיקרון של מעבר לרכבים שאינם מזהמים? אנחנו נשאל את דניאל שמיל, כתב הרכב.
מנכ"ל חברת סלקום, אבי גבאי, לשעבר יושב ראש מפלגת העבודה, הודיע הבוקר במפתיע על התפטרות מהחברה לאחר פחות משנתיים. מה קרה לאבי גבאי? דווקא בתקופה שסלקום מרוויחה יותר כסף, רכשה את גולן טלקום, הייתה מעורבת גם במכרז על אקספון, והתחרות בתחום הסלולר נראית כיורדת והמחירים בדרך למעלה. אנחנו נדבר עם רפאלה גויכמן, כתבת התקשורת. יאללה, מתחילים.
שלום לשוקי שדה.
שלום.
התחקירן שלנו, אתה מסקר הרבה מאוד שנים את הפעילויות של משה חוגג, איש העסקים משה חוגג. הוא נעצר ביום חמישי בחשד להלבנת הון, גניבה, קבלת דבר במרמה, השמטת הכנסה במזיד ועבירות מין. וגם באותו יום בית המשפט הוציא צו מניעה שאוסר לעשות שום פעולה בנכס שלו, דירה בצפון תל אביב. קצת קשה למצוא את הידיים ואת הרגליים בסיפורים האלה, כי בסך הכל אנחנו מדברים על איש עסקים שיש סביבו הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד שנים. האם כרגע באמת נפל דבר והצליחו למצוא משהו שחושף איזשהו בלוף בתעשייה או בעסקים שלו?
אני מניח שכן, כי הוא קודם כל צריך להבין שזה פעם ראשונה שיש נגדו חקירה פלילית. כבר שנים באמת יש איזושהי עננה סביבו, בעיקר בגלל טענות של משקיעים, שאנשים שהשקיעו במטבעות וירטואליים, שאמרו בפשטות, בכל מיני תביעות, אמרו, הבן אדם גנב אותנו, לא יכול להיות שאנחנו נשקענו בכסף, באיזה פרויקט קריפטו מצליח, והכסף, הוא לקח את הכסף, ואנחנו נשארנו בלי כלום. הוא אומר שערך המטבע יורד, אבל איך זה שהוא נשאר בסדר, והקרן שלו סינגולריטים, יש לו גם שותפים. ועכשיו באה המשטרה ונכנסת לעניין. בעצם לאו 433 ורשות המיסים, הם נכנסים לאובי הקורה.
כשהחשדות הם שהוא הונה אחרים או הונה את המדינה בעצם?
הונה אחרים, אבל בעצם מה חדש פה? בעצם אנחנו צריכים לזקק את הטענה. תמיד חוגג אמר, קריפטו זה מסוכן, מי שהשקיע אצלי ידע שזה מסוכן, אבל זה היה אמיתי, זה הייתה השקעה אמיתית. מה המשטרה באה ואומרת עכשיו? היא אומרת, מראש זה לא תוכנן להיות מיזם כלשהו, זה מראש תוכנן כדי לגנוב אותם. אז כולם מדברים על קריפטו, אבל זה בעצם, אפשר להתייחס לזה כסוג של הונאה, שהיא במקרה בתחום הקריפטו, זה יכול להיות באותה מידה מישהו ששודד סופרמרקט.
אני יכול לנסות להסביר לפחות את הטענות, כפי ששמעתי אותם מגורמים בתעשייה, על איך ההונאה הזאת מתבצעת. זה סוג של עוקץ. זאת אומרת, מחליטים להנפיק טוקן חדש, מטבע קריפטו חדש, עם סיפור שבדרך כלל אין מאחוריו הרבה, שלכאורה זה כסף שאמור לתמוך באיזשהו פעילות הייטק או אחרת, ואז עושים איזשהו תהליך של, נקרא לזה הרצה, קידום, שיווק של הקריפטו הזה. המשקיעים הראשונים נותנים כסף למשה חוגג ונראים כמשקיעי עוגן שנותנים לגיטימיות למיני פרויקט הזה. המטבעות עולים, נמכרים, מגיעים משקיעים חדשים לסיפור הזה, ומיד אחרי זה פתאום הכל מתפרק וכולם נעלמים, ולא בדיוק ברור, והערך של של המטבעות הדיגיטליים האלה נשחט ברמה של 80 ו-90 ו-95 אחוזים. אז אנשים באים ואומרים, רגע, אז מי היו המשקיעי עוגן האלה, ולמה אתה דווקא הסתדרת ולקחת עמלה של 20 אחוז, ויש לך פתאום יותר מטבעות ממה שיש לנו, ואז הוא לכאורה בא לבית משפט ואומר, רגע, מותר לי להגדיל את כמות המטבעות, שזה אחד הדברים היותר דבילים ומזעזעים שיכול להיות, אתה יכול להגדיל את כמות המניות של חברה ככל שבא לך, והוא גם לוקח כל מיני עמלות נוספות של שיווק, של קידום, של כן הלאה. אז הוא מרוויח מהדברים האלה, ואחרים מפסידים. והטרק רקורד המצטבר הוא של כמעט כל הדברים האלה הסתיימו באותה דרך.
כן, גם יש, צריך להזכיר את, דיברת על עמלות, יש את העניין הזה שכמובן של הלוואות, זה מתואר אגב בתביעה מרכזית שהוגשה בחודש מאי, כל השיטות האלה שאתה דיברת עליהן, נגיד לוקחים הלוואה, המיזם הזה לוקח הלוואה ולא מחזיר, או מקבל הלוואה ולא מחזיר, וזה הכל בעצם כדי לשחק עם הכספים שמראש המשקיעים הביאו אותם.
אגב, אתה יודע, לפני שנתיים או שלוש יצא לי לפגוש אותו, את משה חוגג, לראיין אותו, והוא בא אליי בטענות על הביקורת שבעצם אנחנו כותבים, מפנים כלפיו בעיתון, ואמרתי לו, תשמע, כשאני מסתכל פחות או יותר על סך הפעילויות שלך, אני רואה שאתה מאוד מוצלח בלגייס כספים, עוד לא ראיתי שאתה מאוד מוצלח בלהקים עסק, עסק כמו שצריך, עסק ששורד, שמתפתח, שצומח, שיש לו הכנסות, משהו בר קיימה. והוא איכשהו גם, הוא הסכים איתי שיש פה איזה עניין, כן, שהוא עוד לא חתום על הצלחות אמיתיות. אבל זה באמת אולי הדבר הכי מסתורי בסיפור הזה, מישהו שאין לו קבלות אמיתיות בהצלחות עסקיות מוכחות, איך הוא מצליח לגייס כסף שוב ושוב ושוב? במרמה?
א', כן, אבל ב', צריך להגיד שזה הפסיק, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה על גיוסים שהיו ב-2017-2018. שם היה לו איזה, הייתי אומר, מכה או תקופה של בערך 10 מטבעות, שכל התביעות שבאו אחר כך היו על 3-4 מטבעות מרכזיים, שהיו בנוגע לתקופת הגיוסים. ומאז אתה לא רואה איזה פרויקט גדול שהוא עשה. עכשיו, אם אני, ואתה צודק 100% בזה שהעסקית לא הייתה לו הצלחה, והדבר, דווקא בתחילת הדרך, עוד לפני המטבעות, הוא יזם חברה בשם מובלי, שהייתה אפליקציה לשיתוף תמונות. עכשיו, שנים גם העניין עם חוגג שהוא איש שיווק, הוא מין קוסם שיווק באמת ברמה הכי גבוהה שיש, ככה אגב הוא מצליח לגייס אנשים, נעזר בסלבריטאים, אבל מובלי זה דוגמה, כי כל השנים הוא שכנע שמה קרה למובלי, הפסידה בגלל אינסטגרם. זה היה אפליקציה לשיתוף תמונות, והיא נפלה בגלל אינסטגרם. אני לסוף שבוע דיברתי עם מישהו שהכיר טוב את מה שאני עשה במובלי, ואמרתי לו, באופן טבעי, תראה, טוב, מובלי נפלה בגלל אינסטגרם, אז הוא צחק, הוא אמר, אתה חושב בגלל אינסטגרם? איזה הוצאות היו שם בחברה, והפרארי שהוא התעקש שיקנו לו, והמשכורות הלא ברורות, זו חברה שלא התנהלה, ואני חושב שזה העניין עם חוגג, באופן כללי, עוד לפני שאנחנו מדברים על ההונאה, שהוא מין קוסם שיווק, שיודע לגייס כסף, יודע לייצר חלומות, אבל בתכלס הוא לא הביא שום הצלחה, ועכשיו בחקירת משטרה התברר כאילו הרבה יותר מכך.
אגב, אנחנו רואים שבחקירת המשטרה יש גם עניין של עבירות מין. זה פרשה אחרת לגמרי, או שהיא קשורה איכשהו לסיפור
לא,
הזה?
לא, האם זה קשור למיזם ש תוכנן, ואני לא יודע אם הוא קם בסוף עם, עם איש העסקים ליטבק, שיש לו אתרים שקשורים גם לפורנו?
לא, אווירות המין, ככל הידוע, זה לא קשור למיזם של ליטבק. באמת, עם ליטבק הם השיקו ביחד את מטבע פומה, שגם הוא לא התרומם, אבל דווקא על פומה לא היו טענות של משקיעים למרמה, אלא חוגג וליטבק הסתכסכו ביניהם, ליטבק כנראה חשב באיזשהו שלב יתבוע ולא טבע, אבל הפרשיות עבירות מין, זה אסור לפרסם את הפרטים, אבל הקונטקסט, ההקשר, זה פשוט האישיות של חוגג, והאורח החיים שלו בכל הגיוסים האלה והמטבעות, היה כן אורח חיים רבתני בטירוף, בתביעה מוזכר המילה בורדל, שהוא קנה נדלן, איזושהי דירת יוקרה בתל אביב, ששימשה כבורדל, זה אפשר להגיד כי זה מכתב תביעה אזרחי, אז אפשר להגיד שכל העניין שעבירות המין, זה קשור לאיך שהוא חי בשנים האחרונות.
הציטוט שפורסם אצלנו, ואולי גם במקומות אחרים, שהוא אומר, איזה יופי אולי יהיה ניתן לשלם ליצעניות באמצעות מטבעות קריפטו, נאמר באיזה הקשר?
זה, אייף כל זה פורסם רק אצלנו, זה הייתה התכתבות בין חוגג לליטבק, מה שקרה שליטבק עשה את המטבע פומה, שזה עוד פרויקט כמו הפרויקטים האחרים, וחוגג היה היועץ שלו, וחוגג התלהב, אני הצגתי את ההתכתבויות ביניהם, וחוגג מאוד מאוד התלהב מהאפשרות של לקשר בין מועדוני חשפנויות, לבין האפשרות לשלם בטוקן.
ליטבק, תן משפט אחד על העסקים שלו, כי זה איכשהו חסר למאזינים כרגע, זאת אומרת, בסדר, אנחנו מתחילים לקבל את התמונה על חוגג, משה ליטבק עוסק ב...
משה ליטבק יש לו גלריה לאומנות זכוכית, וחוץ מזה הוא בעלים של, של אתרי פורנו, של וויבקאם, שדברים מהסוג הזה, שפשוט זה הצד השני שלו, הוא מוכר בתל אביב גם כאיש אומנות, אבל לאורך השנים הוא התפרסם גם כבעלי אתרי פורנו, והשימוש בטוקן אגב היה לא רק למועדני חשפניות, חשבו באותה תקופה לשלם בפורנהאפ, נגיד שהם מדברים ביניהם, הוא משה חוגג נורא נורא מתלהב ממה שאפשר יהיה לשלם בטוקן בפורנהאב, באתר הזה שהוא אתר הפורנו הכי גדול בעולם.
כן, אגב, לפני כמה חודשים הוא החליט שהוא פורש מהבעלות על ביתר ירושלים, או לפחות מהניהול השוטף, והשאיר את זה לאיזשהו מנהל מורשה. האם יכול להיות שכבר אז הוא זיהה שמישהו דולק אחריו, שהוא רוצה להוריד פרופיל, שאולי זה יחסוך לו את החקירות?
כן, כל הסיפור של ביתר הוא מוזר. קודם כל צריך להגיד שאמיתית לחוגג היה חלום, איזשהו חלום ילדות או חלום נעורים להיות הבעלים של קבוצת כדורגל. תמיד חשבו שזה יהיה הפועל בר שבע, כי הוא מוכר כאוהד הפועל בר שבע.
סמי, אסור לך, אתה מנוע מלהשתתף בשיחה הזאת.
לא, גם היה נותן החסות של הפועל בר
שבע. מעכשיו הלאה אסור לך להשתתף בשיחה הזאת, אתה...
כן.
לא, אבל הוא נכנס לביתר, קודם כל בגלל הפרסום, הוא רצה לעשות לעצמו, הוא רצה לרכב על הפרסום של ביתר.
כמו רבים אחרים שחשבו שזה קיצור דרך להגדלת חשיפה ויצירת הזדמנויות.
אבל במקרה שלו, זה חלק משיטה, זאת אומרת, הוא רצה לבנות לעצמו לגיטימיות לאומית בשורה של דברים, אז ביתר זה כמובן, לקנות קבוצת כדורגל זה כמובן מהלך דרמטי, אבל הוא גם פתח מרכז אקדמי באוניברסיטת תל אביב, מרכז חוגג למחקרי הקריפטו והביטקוין או משהו כזה, כמה שזה נשמע מוזר, והתהלך בקהילה כמו גביר.
נכון, לא, אבל פה צריך להגיד שאני הייתי אומר קהילה עסקית או לתקשורת בכלל, צריך להיזהר מהדברים האלה. לפני שנה דני קושמרו ראיין אותו באולפן שישי. עכשיו זה היה כבר אחרי שעלו הרבה מאוד טענות קשות על חוגג. אני התפלטתי שראיתי את הרעיון הזה, כי זה היה נראה שפה ושם הוא השחיל שאלות, אבל הוא לא אימת אותו עם הדברים הקשים והציג אותו כאיזשהו סוג של סיפור הצלחה. וכמו שסמי, שאתה אמרת קודם שתכלס לא הייתה לו הצלחה עסקית מוכחת, אז אנחנו צריכים להסתכל בחשדנות על מה זה המושג הזה, סיפור הצלחה.
כן, צריך להסתכל בחשדנות על כמה אלמנטים שלדעתי אתה תמצא אותם בהרבה מאוד מקומות. קודם כל חיי פאר ורעבה כאלה, שמין לילה בן אדם מתחיל להצטייד בפרארי וכאלה. דבר שני, גם דילוג בין הרבה מאוד מיזמים. כל פעם אתה מקושר לדבר החם הבא, וכל פעם אתה עושה...
חברת מדיה וטלוויזיה לענייני קריפטו, יש שם כל מיני דברים, זה לא נגמר.
וסטורדות, החברה הזאת שמטעינה סלולרים מהר מאוד. דבר רביעי, לא נעים להגיד, גם בעלים של קבוצת ספורט כלשהו, לא כולם כמובן מפוקפקים.
לא מבטיח שום דבר.
אבל הרבה פעמים אתה רואה שיש איזה מסע לתוך הלגיטימיות דרך העניין של ספורט, דרך העניין של חשיפה, שאתה מקבל אותה, אגב, בעולמות הספורט, הרבה יותר ברכות מאשר בעולמות הכלכלה. בעולמות הכלכלה אתה שואל שאלות כלכליות, בעולמות הספורט שואלים אותך מי יעלה בהרכב בשבת, שזה עולם אחר.
וכמובן אנחנו מכירים בביתר את ארקדי גיא דמק.
ארקדי גיא דמק וגד זאבי, וכן, היו שם עוד כמה אנשים. אז יש פה, זה באמת, אפשר כמעט לכתוב את המדריך לאנשים, היה גם את הסיפור עם אלדד פרי, שגם הוא...
כן, בהרכבי שערן.
כן, התחיל גם כן באיזושהי צורה כזו של חשיפה מאוד מאוד גדולה, וזה צורך אז בלגיטימציה. אני חושב שמי שעושה עסקים טובים ויודע לעשות עסקים טובים, אין לו צורך אז, לא בלגיטימציה ולא בפרארי. יסלחו לי חובבי הפרארי, כן?
תגיד לי, מה הסטטוס של החקירה הזאת כרגע? זאת אומרת, משה חוגג עדיין במעצר, ויש גם חבורה נוספת של מנהלים סביבו. אנחנו מכירים שם אחד, עדי שלג, פשוט כי הוא היה מעורב כעד מדינה בתיק של נוחי דנקנר.
לא, אז קודם כל אני אבהיר, משה חוגג במעצר עד יום רביעי, ויש עוד שבעה שהשמות שלהם לא מותרים לפרסום כרגע.
אפשר להגיד עליהם משהו?
אפשר להגיד שהם היו איתו שם בסינגולריטים, או שותפים, או מנהלים, והשם שלהם מופיע בתביעות השונות שעלו במהלך השנים. ויש את עדי שלג, כמובן שהוא היה עד המדינה בפרשת דנקנר, אבל זה באמת מאוד מעניין העניין, הסיפור של השותפים האלה, שאתה אומר, אני זוכר שדיברתי עם אחד מהם, שאני מודה שהוא היה עשה עליי רושם די הגון, והוא ניסה לרמוז לי שהוא כבר, שהוא ראה את הדברים שחוגג, והוא לא היה קשור לזה וזה, ואני רואה שהוא כן עכשיו חשוד ועצור. ואתה שואל, למה האנשים האלה לא עוצרים? איפה היה הבן אדם בסביבה שחוגג, שאמר לו עד כאן, לא, ככה לא מתנהגים, ואפילו מוציא את הדברים החוצה בתביעה.
אגב, יכול להיות שיותר קל לעשות את זה בעולמות חדשים, שעדיין לא הוסדרו, שהרגולציה לא מספיק ברורה, שזה נוכלות, די, נקרא לזה פרימיום, צווארון לבן, שכל שאפילו אתה אומר, אפילו במשטרה לא מבינים עדיין את עולמות הקריפטו, אז אפשר לעשות מכה.
אז קודם כל, אני יודע מנוכליות אחרות, שהמשטרה הרבה פעמים, אני מדבר עם אנשים שנפגעו ומרגישים שנקצו, ואז אני אומר, אם תלכו למשטרה, או שאני מנסה לברר עם המשטרה, ואז מסתבר שהמשטרה הרבה פעמים מתייחסת לדברים האלה, טוב, זה סכסוך אזרחי, תלכו לבית משפט. פה כנראה הצטברו מסות של חומרים, יש פה אווירה שנקראת גניבה בידי מורשה, זה אומר שהוא ניצל את המעמד שלו בחברה כדי לגנוב, ויש פה בעיקר חומר שכנראה אי אפשר היה להתעלם ממנו, כולל העלמות מיסים כנראה, הצטברו פה הרבה מאוד דברים, ובסוף עוד משהו שמזכיר פרשה פוליטית אחרת, את פרשות אולמרט, שהיו פה שני אנשים שעבדו מבפנים, שרועי ברוכיאל ורנו קשי, ברוכיאל הוא חבר ילדות של חוגג, שבמאי האחרון הגישו תביעת ענק, ושם הם פרסו דברים יותר משמעותיים שהיו במאשר תביעות קודמות, כולל מסמכים, כולל כל מיני דברים שבהן לא נשמעו קודם לכן, וכנראה שהחקירה הסמויה הייתה עד אז, אבל אני מניח שהתביעה הזאת הוסיפה הרבה מאוד חומר לחקירה.
הוסיף עוד כלל לגבי אנשים שבאמת פורצים ככה בסערה לתוך העולם העסקי, עם כל החבילה שתיארנו קודם, תיזהרו גם עם בחירת האנשים שאתם לוקחים, ובעיקר איך אתם דורסים אותם, כי האנשים האלה מצוידים במידע ומבינים איך אתה עושה את הנקניקיות. אז
בסוגריים, אני אגיד, יש להניח שגם יהיה פה איזשהו עד מדינה, אני לא יודע, עורך דין של שלג אמר שזה לא יהיה הוא, לא יהיה עד מדינה שתיים, אבל לא נהיה מופתעים אם יהיה פה עד מדינה, כי אני יודע מאנשים שדיברתי איתם, שבמעגל הקרוב אף אחד לא הוציא את זה החוצה, אבל היו אנשים שמאוד כעסו על חוגג, כן. כי הם גם עבדו איתו וגם עשו איתו עסקים, והתערבבו שם כל מיני דברים, ויש מספיק אנשים שכועסים עליו.
כן. טוב, הפרשה הזו כנראה עוד תאכלס הרבה מאוד עמודי עיתון. שוקי שדה, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם ללקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
שלום שלום.
אנחנו רואים הרבה יותר מכוניות חשמליות ברחובות, בכבישים, יש מכל הסוגים, כמובן טסלה, בולטות למרחק, מתחיל להיות הרבה מאוד מכוניות כאלו. הרבה אנשים אוהבים ומתחברים לזה, כי גם אתה מציל את כדור הארץ עם כך שאתה לא פולט שום דבר בזמן שאתה נוסע, וגם כי לא צריך לקנות דלק, וזה חוסך כסף, וזה מתכזז בצורה מסוימת עם העלות היותר גבוהה של המכוניות הללו בעסקה שרבים מתלהבים ממנה. אלא שאנחנו כולנו יודעים שחלק לא קטן מתקציב המדינה הוא מבוסס על הכנסות ממכירת רכב, והוא מבוסס על הכנסות ממכירת דלק, מה שנקרא הבלו על הדלק. וברור שההכנסות של האוצר מבלו על דלק ירדו ככל שיעלו יותר רכבים חשמליים. והנה אנחנו שומעים שבאוצר לא פוסלים אפשרות למצוא פטנט אחר ולמסות את הנהגים על מכוניות חשמליות על בסיס נשואה. אז קודם כל, מה הולך שם והאם זה בכלל הגיוני?
טוב, אז השתמשת בביטוי נכון, לא פוסלים, כן? אין עדיין תוכנית סדורה של משרד האוצר, אין רעיון מגובש, יש איזשהו מבט לעתיד, וצריך להגיד, זה לא רע שגם מתכננים קדימה לפעמים בישראל ולא רק פותרים את השריפות הבוערות, ובוחנים מה אפשר לעשות. הבעיה אגב היא לא חדשה, הכנסות מדלק כבר ירודות כמה שנים ברציפות, כי המכוניות פשוט חסכוניות יותר. גם מכוניות היברידיות הרי מבקרות פחות בתחנות דלק, וגם מכוניות אפילו בלי שום עזר חשמלי, אבל המנועים יעילים יותר, צורכים פחות, צריך למצוא איזה איזשהו תחליף. אז תחליף למס הקנייה למכונית הוא כבר די ברור, אנחנו רואים שהמס קנייה ילך ויעלה, ורשות המסים כתבה במפורש בדוח שפורסם השבוע שעבר, שהם שואפים לזה שהמס יהיה אחיד לכל סוגי המכוניות, בלי קשר לסוג ההנאה שלהן, עם כל מיני הטבות לזיום אוויר, אבל לא, לא תהיה את ההנחה שיש היום. לגבי הדלק בוחנים כל מיני דברים, גם אגרת הגודש, צריך לומר...
רגע, אבל שנייה, עוד לפני אגרת הגודש, בעצם אם מחייבים מכוניות חשמליות לפי הנשואה, זה בעצם פותר פה איזושהי בעיה, כי בסך הכל מכונית חשמלית אמנם לא צורכת דלק, אבל היא כן צורכת אנרגיה, ואת האנרגיה הזו ששימשה את החשמל שבעצם אתה טענת לתוך המכונית, כנראה שמי שיצר אותו גם כן זיהם איכשהו את הסביבה.
נכון. היתרון במכונית חשמליות שיותר קל בהדרגה להעביר את המקורות אנרגיה שלהן למקורות מזהמים פחות, עכשיו אנחנו מייצרים חשמל בעיקר בגז, ובעתיד הלוואי באנרגיות מתחדשות. אבל זה לא רק זה, צריך לומר, קוראים לזה בשפת המיסים עלויות חיצוניות, אבל בוא נשתמש בשפה יותר פשוטה, נזקים. כשאתה משתמש במכונית, אתה משפיע על העולם, זה לא לטובה. אתה תופס שטח כביש, אתה גורם בלי לתשתיות, אתה מכנה את המכונית, וגם כאן צריך שטחי חנייה, שלא לדבר על תאונות דרכים ועל שאר הבעיות שהן מכוניות גורמות להן. וזה לפי הרשות המסים צריך להיות מגולם במס, כלומר זה מס שאיכשהו מצדיק את עצמו, כי זה לא מיסוי על משהו שתורם לאדם.
לא, אבל הבלו הוא בעצם מס שאתה מטיל על ככל שאדם צורך יותר אנרגיה, אז אתה אומר, אתה יותר מזהם את הסביבה, לכן אני רוצה להפחית את ההתנהגות השלילית הזו. השאלה היא אם גם נסיעה במכונית חשמלית, in a way, זה התנהגות שלילית.
בטווח הארוך, כן, מכונית חשמלית היא פתרון ביניים. אי אפשר לטעון שיש בישראל תחבורה ציבורית נהדרת, ואפשר להשאיר את המכונית בבית או לוותר עליה לגמרי. אבל בטווח הארוך, ברור שמכוניות חשמליות הן לא הפתרון.
אני פה, סמי ודניאל, אני פה שותק ומתעצבן ולאט לאט.
תן גילוי נאות, איתן.
ויש לי מכונית חשמלית ואני אוהב את זה, ואני...
אתה לא תמיד אוהב את זה, איתן, לא, בינינו.
נכון, יש גם בעיה מאוד רצינית של חרדות הטווח. שמצדיקות לפעמים כמה כוסות תה עם קמומיל. אבל ברצינות, אין שום עניין לאוצר במס הזה למעט קופת המדינה ומימון התקציב. אם הוא היה רוצה, הוא היה מוצא את זה במקומות אחרים, יש מספיק מיסים, ושלא לדבר על זה שבמיידי זה כבר הורג וגורם לתחלואה מאוד רצינית שלא נופלת מהקורונה. עצם העניין הזה של זיהום אוויר במרכזי הערים, תל אביב, ירושלים וחיפה. פה פשוט רואים את מדינת ישראל מוותרת לחלוטין על העידוד הזה, ומחפשת רק דרכים ללכת אחורה, ולהכביד ולהוריד את הכדאיות והאינטרס של החזקת מכונית חשמלית, וכולם ייסעו עם מכוניות דיזל, מה יש? זה מטורף, זה מטורף לחלוטין. הם הולכים לוותר על כל לאורך זמן הם הולכים לוותר על כל הטבת המס. עכשיו הם הולכים גם לייקר את הנשואה. אז מה עשינו פה?
אז אני חושב שחבל אבל גם להתרגז ממשהו שלא קורה, ואפילו באמת בטווח רחוק, לכן אני, יש משהו, הערכת המס על מכוניות חשמליות הוא ערכה ל-2025, כלומר כרגע אין כוונה למסות בשנים הקרובות עוד יותר את המכוניות החשמליות, וגם אותו מס על נשואה זה לא משהו שצפוי, אני אהיה זהיר ואעריך, בטח לא בשלוש שנים הקרובות, בספק גם אם אחרי כן, וגם זו תוכנית שלא רק שהיא לא בשלה באוצר, היא בטח עוד לא עברה את כל מסכת הלחצים והדיונים והוועדות תראו כמה קשה.
שלא לדבר על זה שאיך יישמו את זה, אתה יודע, מס על הדלק, מס על הדלק, אז דלק זה בתחנת דלק. למה? איך ידעו כמה אני, באגרה שיהיה איזה משהו ממוצע?
כן, כן, זה באגרת הרישוי מאוד קל לדעת כמה נסעת בשנה, ואז תשלם נניח איזשהו תשלום שנתי על השימוש, אבל כן גם, תראו, לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, היה קמפיין גדול מאוד, שלשמחתי אנחנו לא השתתפנו, להעברת ישראל לגז, וכמה גז, אנרגיה נקייה, וגז טבעי, וזה יותר טוב מפחם, בוודאי, אבל צריך להבין שזה פתרון ביניים, לא להשתהב במכונית החשמלית, ולומר שהיא תפתור את בעיות התחבורה.
אז זהו, אני רוצה בעניין הזה להזכיר משהו, דניאל, אתה בטח זוכר את זה, עד לפני, נדמה לי, 10 או 12 שנים, הסולר היה מאוד זול, והרבה מאוד אנשים קנו ג'יפים, מנועי דיזל, שבאמת צורכים סולר, שהוא פחות מזהם, אבל גם היה מאוד מאוד זול, וזה גרם, בעצם יצר תמריץ לרכישת ג'יפים. מלא אנשים קנו ג'יפים, למרות שהם לא מסתובבים בשטח ולא זה, וגם לזה יש משמעות, כלומר שיש הרבה מאוד ג'יפים. בעצם עזרת לאנשים שיש להם יותר יכולות כלכליות לקנות ג'יפים. באותה מידה, אתה ממסה למשל את הסיגריות, אז אנשים אומרים, טוב, אז אני קנה סיגריות מגולגלות, ששם המיסוי יותר נמוך. אז איכשהו, גם כשאתה עושה אפליה במיסוי בין כלי אחד לכלי שני, אתה יוצר פה איזשהו עיוות ואיזושהי העדפה לכלי אחר, שבתוצאה הכללית הוא לא בהכרח כנראה משפר את המצב. זו הסיבה, אגב, שבסופו של דבר העלו את המיסוי על הסולר, כדי להקטין את התמריץ לקנות ג'יפים.
נכון, זה קורה כל הזמן, אבל אם אתם בשבוע שעבר פורסם דוח מאוד מפורט של רשות המיסים, שהרשות הראתה איך היא מצליחה לגבות יותר כסף על כל מכונית, הייתה ירידה בערך של המיסים על מכוניות, זה הגיע בשפל 45 אלף שקל במרכאות בלבד על כל מכונית שנמכרת, וזה עלה ל-69 אלף תוך שנתיים, כי הם פשוט מצמצמים את הטבות המס, גם למערכות בטיחות, גם להנאה ירוקה יותר. בדרך צריך להגיד, כן קורים דברים טובים, כן, המכוניות יכולות להיות בטוחות יותר, והם כן משתמשים בכלי הזה, אבל צריך לעשות את זה מאוד מאוד בזהירות, באמת, כמו שאתה אומר, סמי, לא לגרום לתוצאות שאנחנו לא רוצים, ולעודד אנשים לקנות דווקא מכוניות מזהמות.
כן, אז אתה יודע, צריך לעודד אנשים לעשות את הדבר הנכון, פה משרד האוצר יצטרך להוכיח שהוא באמת חושב על הציבור ועל האזרחים, ולא...
ועל הסביבה.
ועל הסביבה, ולא קודם כל אחד על הקופה המלאה שלו, שתיים על האינטרסים של יבואני הרכב, שיש להם תקשורת טובה עם משרד האוצר. ראינו את זה בכל מיני תרגילים אחרים והעדפות בעצם להמשך מכוניות, מחירה של מכוניות מזהמות, כל עוד המחיר הוא... גבוה של המכוניות החשמליות. חובת ההוכחה עליהם, אנחנו מכירים את התרבות שלהם ואת האינסטינקט הראשוני של משרד האוצר.
כן, יהיה מעניין לעקוב ולראות, אבל זה באמת עוד רחוק. בטווח הקרוב, מכונית חשמלית היא הרבה יותר זולה ביום-יום מכל אלטרנטיבה אחרת.
יפה. תודה רבה, דניאל שמיל.
תודה רבה.
תודה לשניכם, להתראות.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
כתבת התקשורת שלנו, אבי גבאי, מנכ"ל חברת סלקום, יושב ראש מפלגת העבודה לשעבר, הודיע בוקר די במפתיע על התפטרותו מחברת סלקום. מה קרה?
הודיע היום בבוקר לדירקטוריון, להנהלה, שהוא החליט לעזוב את החברה. אומרים שהיו שמועות שהיה משהו על הפרק שהוא כבר, זה לא משהו שהוא חדש, ואז לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר שיש לו כוונות לעבור לאחת המתחרות הגדולות,
שזה פרטנר. הוא רוצה לחבור לשתי משקיעים, שזה שלמה רודב ומורי ארקין. הם רוצים להשתלט על חברת פרטנר, והוא רוצה לחבור אליהם. בעצם
כן, פרטנר נמצאת על המדף, זה לא חדש שהחברה אין לה עדיין גרעין שליטה, והיו כבר כמה שמות שעלו בעבר, לא רלוונטיים כל כך, ועכשיו ממה שמתבהר, אבי גבאי חבר לעוד כמה משקיעים, וביחד הם רוצים לקנות את גרעין השליטה בפרטנר.
כלומר, הוא רוצה קודם כל להפוך להיות משכיר לבעלים באיזושהי צורה, וגם לעבור לחברה אחרת. אנחנו יודעים להגיד על החברה האחרת שהיא עדיפה על החברה הקיימת? כלומר, פרטנר טובה מסלקום?
אין דרך לקמת את הטובה, כן? זה מאוד תמוע, כן? זה לעבור מחברה למתחרה שלה, היא יותר טובה.
בוא נאמר, פוטנציאל ההשבחה והיכולת לעשות שם מהלכים משמעותיים יותר גדול בפרטנר, או שכל העניין הוא, אני לא רוצה להיות שכיר. אגב, צריך גם לזכור שבסלקום, הוא נכנס תחת הבעלים הקודמים, שזה היה אדוארדו אלשטיין, ואז התחלפו בעלים, שלפעמים גם זה סיבה, גם זו סיבה.
אבל סמי ורפאל, יכול להיות שהוא מתכנן פה מהלך כפול, זאת אומרת שהוא בסופו של דבר יכהן כמנכ״ל פרטנר. אבי גבי נחשב למנכ״ל מאוד מצליח, הוא עשה עבודה שהיסטורית נחשבת לטובה בבזק, למעשה היא הייתה אז מונופול, זה לא בהכרח היה מאוד קשה, אבל יש לו רקורד ומוניטין מאוד טובים בעניין הזה. גם בתפקיד בפחות משנתיים שהוא נמצא בסלקום, הוא בסך הכל מצליח. מרוויח יפה, אבל עדיין מרוויח כשכיר, ואולי רוצה לעבור לחברה דומה, להשביח גם אותה, ושם הוא יוכל להיות גם מנכ״ל שכיר וגם בעלים עם כמות משמעותית מהמניות של החברה.
כן, אתה צודק, אנחנו מדברים בפופו של דבר לבן אדם שרצה להיות המנהיג של המדינה, כן? הוא השאיפות שלו מאוד מאוד גבוהות. להיות מנכ״ל של סלקום זה קטן עליו, זה הרבה מאחוריו כבר, הוא מסתכל על עצמו כמשהו הרבה יותר גדול מזה, והפוטנציאל באמת בפרטנר הוא לעשות מהלך הרבה יותר גדול ממה שהוא עשה כשכיר בסלקום. ובאמת, הרבה הצלחות בסלקום רשומות על שמו.
אז מנהיג של המדינה הוא לא היה, אבל את אומרת, הוא היה מנהיג של בזק בזמנו, היה מנהיג של סלקום, ונשאר לו רק פרטנר, ויש לו את שלוש החברות הגדולות בעצם בשוק, להנהיג אותן.
זה באמת קורות חיים, יוצא דופן.
כן, אלוף שלושת הפיקודים. יפה, אנחנו נסתפק בזה בינתיים.
ונמשיך לעקוב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאן, נעמת לי.
כנ"ל סמי פרץ.
ותודה רבה גם ליונתן מניביץ' שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום שלום.